הפרעות שינה יכולות להוציא אדם מדעתו. עדי לב, נחי צהל שסובל מהבעיה, החליט להפוך אותה לפרויקט גמר בלימודי ההנדסה שלו. וזה עשוי לשנות את חייהם של אלפי נחי צהל אחרים, שלא לדבר על אנשים אחרים שסובלים מהבעיה. בפרק הזה הוא מספר לנו על התהליך, הפיכת החוויה האישית לפתרון מעורר השראה, וכיצד באמצעות ההנדסה אפשר לשנות חיים של אנשים.
אפק הטוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
שלום עדי.
שלום, תודה רבה על ההזדמנות להיות כאן.
תספר לי על עצמך.
כמו שנגעת מעט, אני עדי, היום כבר בן 30. נפצעתי במהלך השירות הצבאי שלי בשנת 2011. פציעה שבעצם שינתה את החיים שלי, ובין היתר אחד מתוצרי הלוואי של אותה פציעה היא הפרעות שינה שנובעות אצלי ספציפית מכאב כרוני.
ובלימודים, איך הגעת לתחום הזה של הנדסה?
זה היה גלגול קצת ארוך ומעניין. כל חיי הייתי ספורטאי מקצועי, ובעצם זה כל מה שהכרתי. אף פעם לא ייחסתי יותר מדי חשיבות ללימודים. גם בשירות, החלק הפיזי בלט. ואחרי הפציעה, שגררה שיקום מאוד ארוך של 3 שנים, החלטתי לשבת ולעשות חושבים עם עצמי ולחשב מסלול מחדש.
ועשית הרבה מסלולים בחישוב הזה.
עשיתי הרבה מאוד מסלולים. הדבר הראשון שעשיתי בסוף השיקום זה לצאת להקיף את העולם. 38 מדינות עם אופנוע ואוהל.
עד כאילו אתה אומר, כואב לי, אני בסבל, אני אתגר את עצמי, אני לא נכנס למיטה.
תראה, מאוד מאוד חשוב וזה פחות רלוונטי, אמנם להפרעות שינה, אבל בכלל כטיפ קטן שאני יכול לתת מהניסיון האישי שלי. החיים הם בחירה, הכל בחירה. ואני מסתכל על העולם תמיד בתור שתי בחירות, או לשחות או לטבוע. וכל עוד אתה שוחה אתה מתקדם. אז לקחתי את עצמי בידיים ובבחירה מודעת החלטתי לחזור ולצאת החוצה. בסיום הטיול הזה חזרתי לארץ, התגלגלתי טיפה בעבודות כאלה ואחרות, מצאתי את עצמי מעט בעולם הנדלן, ולכל אורך הדרך תמונה אחת הייתה מאוד חזקה אצלי בראש, וזה כמות החבר'ה הצעירים שמילאו את בית הלוחם. ביליתי הרבה מאוד בבית הלוחם, שיקום, במהלך השיקום, פיזיותרפיה, הידרותרפיה וכן הלאה. ובדיוק באותה תקופה, אנחנו מדברים על עמוד ענן, צוק איתן, עופרת יצוקה, התחילו להגיע עוד ועוד ועוד חבר'ה צעירים שסובלים, באמת באמת סובלים, וזה כאב לי. ואחרי 2 או 3 מאז שחזרתי, החלטתי לעזוב את המקום הנוח שלי, בעבודה הנוחה עם המשרד היפה, וללכת ללמוד הנדסה. החזון שלי היה לרתום לאחר מכן את הידע הזה כדי לעזור לאנשים כמוני שנפצעו וסובלים מהגבלה כזו או אחרת.
זאת אומרת, היה ברור לך שהכיוון שאתה לוקח הוא לא כיוון רפואי, לימודי רפואה, פסיכולוגיה, דברים כאלה, אלא ממש המכניקה של הבעיה. זה לא כמו נכות, נגיד פציעה של גפיים תחתונות, כמו שהייתה לך שבדרך כלל היא נראית לעין, והיא פיזית, היא נראית פיזית, פיזיולוגית. אלא הפרעה שהיא יותר מוחית, נוירולוגית, והלכת בכל זאת על הנדסה מכנית.
הלכתי על הנדסה מכנית, וכאן המקום להתוודות, הסיבה שבגינה הגעתי לא היה הפרעות שינה, לי היה איזשהו חלום, אני ראיתי את זה בטיול שלי בעולם, כמה טוב היה לי לקחת תיק, אמנם לא על הגב, כי לסחוב משקלים היום קצת יותר קשה ממה שהיה פעם, אבל כן לצאת ולטייל, וזה מאוד החזיר לי את תחושת המסוגלות האישית. והחלום שלי היה לייצר מערכת שלד חיצוני, מאוד דומה למערכת שהטמיעו בצבא האמריקאי, כדי לאפשר לחבר'ה פגועי גפיים, לקחת תיק על הגב ולצאת לטייל.
התחושה הזאת של אני יכול לקום וללכת ולטייל בעולם, ולהיות עצמאי ולחיות מהתיק, אבל עם איזשהו עזר חיצוני.
תראה, אני יכול להעיד על עצמי ועל החברים הקרובים אליי, שאנחנו היינו רגילים לשים על עצמנו עשרות קילו של ציוד וללכת 60, 70, 80 ו-100 קילומטר בלילה לפעמים. זה היה סטנדרטי לגמרי, וכשלוקחים ממך את הדבר הזה, זה קשה. ואני מאוד מאמין שכדי לחזור ולסיים שיקום לא רק פיזי, אלא גם נפשי, גם מנטלי, חשוב להחזיר לך את תחושת המסוגלות הזאת. אז זה הסיבה שבגינה הגעתי ללימודי הנדסה, במהלך התואר נחשפתי לעוד ועוד סיבות, ובתוך הראש שלי התחילו להירקם עוד ועוד פתרונות.
ואז התחילו בעיות השינה. זאת אומרת, אתה בפציעה בגיל 19, 20?
אני התגייסתי טיפה מאוחר, אני התגייסתי באיחור של שנה וחצי, אז זה אומר שאני נפצעתי, כן, גיל 20, 2011.
ועברו 7 שנים, ואחרי 7 שנים פתאום מתחילות בעיות חדשות.
למען האמת, בעיות השינה ליוו אותי מאז ומתמיד.
גם לפני השירות הצבאי?
לא.
מאז, לא. מאז הפציעה?
מאז הפציעה ליוו אותי, זאת אומרת, זה התחיל בכאב, סריה של 3 ניתוחים, הכאב הזה הפך לכאב כרוני, שזה גם בעיה שלא כל כך יודעים היום איך להתמודד איתה בעולם של הרפואה, הם באמת ניסו, מרפאות כאב באמת באמת ניסו, במשך 3 השנים האלו, ללא הצלחה לצערנו, והמדרגות האלה שוברות מכאב לכאב כרוני, הובילו גם לבעיות שינה. יש ספקטרום מאוד רחב של בעיות שינה, הן נובעות ממגוון סיבות, בין אם זה כאב כרוני כמו אצלי, בין אם זה פוסט טראומה, שלצערי הרבה מהחברים שלי סובלים מהם, מהבעיה הזו.
הרשרוש הזה ברקע?
הרשרוש הזה ברקע זה ריי. הוא עכשיו נמצא בתהליך הכשרה של להפוך לכלב שירות, שילווה אותי לאן שצריך, מתי שצריך.
אז PTSD גם גורם לבעיות שינה?
PTSD גורם לבעיות שינה, כן. זה נושא מאוד 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 כאוב ורגיש אצלי, כי הרבה מהחברים שלי באמת באמת סובלים, אני רואה את זה. הרבה מהם גם לא מדברים, זאת אומרת, מחוץ למעגלים הקרובים שלנו, מאוד קשה לדבר על זה בחוץ, ואני רואה את זה לא רק על עצמי שלי נורא, אתה יודע, אני לא אלך ודבר על הכאב, או על, אני לא אגיד שקשה, או כואב, או לא נוח, וזה איזשהו סימפטום שחוזר על עצמו, במעגלים הקרובים שלי, וזה בעצם מה שהוביל אותי לשים רגע בצד את אותו שלד חיצוני שחלמתי לייצר, ועדיין חולם לייצר, והשאיפה זה לא לעשות איזשהו אקזיט גדול על הפרויקט הזה, אלא לייצר חברה עם מחלקת R&D נרחבת, ולהמשיך לפתח פתרונות לאנשים שצריכים אותם. אבל אותם חברים ואותם חבר'ה צעירים שהגיעו ומילאו את בית הלוחם, שרבים מהם לצערי סבלו מ-PTSD, מ-Post-Traumatic Disorder, זה קרה לי את הלב, ולכן הלכתי לעולם הזה של טיפול בהפרעות שינה, כי לפני הפוסט-טראומה ולפני הכאב ולפני כל ההפרעות שגורמות להפרעות שינה, אתה צריך לתפקד כמו בן אדם, וכשאתה בתור אדם לא ישן שינה רצופה, אתה מאבד מעט את הקשר של המציאות, אתה לא יודע מתי אתה ישן, אתה לא יודע מתי אתה ער, יש לך בעיה בזיכרון לטווח קצר,
אתה נהיה כועס, אתה נהיה עצבני, אתה נהיה באיזשהו שלב, אתה יכול באמת לאבד את זה.
נכון, נכון מאוד, ויתרה מכך, 47% מכל האנשים שסובלים מהפרעות שינה כרוניות, יפתחו תוך שנה דיכאון. ומהרגע שפיתחת דיכאון, השלב למחלות אמיתיות ומסוכנות הוא מאוד 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 קצר.
וזה לא רק אנשים עם פוסט טראומה, וזה תופעה מאוד מאוד נרחבת.
זה לא רק אנשים עם פוסט טראומה, וזה תופעה מאוד נרחבת, כמו שאמרת, בעולם הזה של, אני קצת נמנע מהמילה סטארט-אפ, אני חושב שיש קונוטציה מעט שלילית, כי אני מרגיש היום שאנשים מאוד מחפשים את הדרך להוציא משהו, לקחת את הכסף וללכת הביתה, זה לא הכיוון, ולכן אני מאוד נמנע מהמונח הזה. אז בוא נקרא לזה אולי להוציא מוצר חדש. כשאתה רוצה להוציא מוצר חדש ולטפל בבעיה של גרעין, גדול ככל שיהיה, אתה צריך לחשוב מאוד רחב. כי אתה צריך לחשוב בסופו של דבר עסקית. ושם עשינו איזשהו שיפט קטן, ועברתי מלטפל בנכי צהל, בקבוצה שקרובה ללב שלי, ללטפל באוכלוסייה מאוד גדולה. אם נצלול רגע למספרים, 80% היום, מכל אוכלוסיית העולם, מוערכים כסובלים מהפרעות שינה. זה ההפרעה הפיזיולוגית הכי נרחבת בחברה המודרנית. מתוך אותם 80%, 5.7% מכל אוכלוסיית הבוגרים בארצות הברית, ואנחנו רגע נדבר מדגמית על ארצות הברית, כי שם נערכו מחקרים רבים, משתמשים בתרופות לטיפול בבעיות שינה, בין אם תרופות מרשם או לא.
מלטונין, תוך תרופות הרדמה שונות.
כן, כן. יש גם תרופות טבעיות שמבוססות על תערובות צמחיות, יש גם תחליפים שניתנים בעישון, בעידוי, כדורים במרשם, חלק מתרופות המרשם נשענות על בנזו דיאזפינים, שזה כבר, אנחנו מדברים על כימיקלים אמיתיים, שזה קצת מצחיק, אבל היום כדי לטפל בהפרעות שינה, אתה לוקח ומשתמש בכימיקלים שיוצרים בעיה אחרת, בגוף, במערכת העיכול, בכבד, בכליות, אז זה לשים פלסטר כדי לפתור בעיה אחת, אבל בעתיד אתה נתקל בבעיה שנייה. אותם 5.7% שמשתמשים בתרופות, בין אם מרשם ובין אם לא, בארצות הברית מהווים נתח שוק בערך של 14 ביליון דולר בשנה. זה מטורף. עם כל ההיקף של הבעיה הזאת, וכל המודעות שהולכת וגוברת היום, אין שום טיפול שהוכיח את עצמו אפקטיבי בטווח הארוך.
וזה די מדהים כשמדובר בכל כך הרבה אנשים. עכשיו, השינה שלי יחסית בסדר, אז בוא תספר לי בפועל, איך זה מרגיש, איך זה נראה, מה זה עושה לך, הפרעות שינה, איך אתה... תספר לי על לילה שלך.
תראה, שוב, אנחנו צריכים באמת להפריד בין סוג הטריגר של הפרעת השינה. אם נדבר כרגע עליי בתור מי שסובל מכאב כרוני, אני מוצא את עצמי מתעורר בערך בין 40-45 דקות לשעה, שעה ו-20. זה יכול להיות מהמגע של השמיכה על החלק הפנימי של שוק שמאל שאין בו תחושה. זה יכול להיות פשוט גל של כאב או איזושהי נוקשות. בסופו של דבר זה מלווה בסממנים של כאב, שפשוט גורם לגוף להתעורר.
ואז מה? אתה שוכב בעיניים פתוחות, אתה עושה מה, איך אתה מתמודד עם זה?
אז מגיע החלק, תראה, אני תמיד אומר שבכל דבר רע יש טוב, ועשות זה לדעת לראות הטוב, זה הזמן שלי לחשוב. זה הזמן שבהם בו עולים רעיונות, כמו המכונה הזאת שאני רוצה לייצר כדי לטפל בבעיות שינה, כי אתה מבלה את רוב הלילה, שוכב על הגב, מתגלגל ימינה, מתגלגל שמאלה, וחושב.
זה הזמן שבו אתה הוגה את הסטארט-אפ הזה, את הרעיון הזה?
כן, תראה, אני למדתי להסתכל על הטוב בחיים, אין ברירה, בטח בפציעות כאלה, אז יש לי פנקס קטן עם עט ליד המיטה, וכשאני מתעורר בלילות, בדרך כלל זה מגיע עם רעיונות טובים, ואני פשוט כותב אותם.
אז ב-2018 אתה מתחיל לקחת את הכיוון הזה, אתה עובר מהשלד לשינה, ואיך אתה מתחיל?
ב-2018 באמת נפלה אצלי החלטה שהגיע הזמן לעשות משהו, ולצאת מאזור הנוחות, ולהתחיל לנוע למקום חדש. שמה התחלתי להתייעץ עם מומחים בתחום הרפואי דווקא, כדי לנסות ולבדל סממנים פיזיולוגיים שיכולים להצביע על הפרעות שינה. התייעצתי בין היתר עם פסיכולוגים, מומחים בטראומה ופסיכיאטרים, שמומחים בתחום שלם שנקרא ביופידבק. למען האמת אפילו אחד מאותם יועצים חיצוניים נכנס כשאר הולדר בחברה שתתהווה אותו בטטה דרימס. וביחד ניסינו לבדל סממנים פיזיולוגיים שיכולים להצביע על התפתחות של הפרעת שינה. הרעיון שלי הוא כזה. ברגע שאני יודע לצפות מראש הפרעות שינה, ולמסור בצורה אוטונומית תרופה למטופל, לפני שתתפרץ הפרעת השינה, ולפני שהוא יתעורר מהשינה, כך אני אוכל להבטיח שינה רציפה.
זאת אומרת שיש לזה ממש סימנים מקדימים בגוף?
יש לזה ממש סימנים מקדימים.
והם סימנים נוירולוגיים, סימנים כימיים?
זה מאוד מאוד תלוי בטריגר להפרעה. חשוב להבין שהפרעות שנובעות מפוסט-טראומה לא יופיעו באותו שלב בשינה. לדוגמה, הפרעות של פוסט-טראומה, אם ניגע בזה רק שנייה, יופיעו בדרך כלל בשלב ה-REM, ה-Rapid-Eye Movement, בשלב החלומות.
השלב החשוב הזה.
השלב מאוד מאוד חשוב למהלך התקין של השינה. יש גם שם דיסוננט מאוד גדול בעולם הרפואה, אם כדאי לדלג על השלב הזה כדי לאפשר שנת לילה רציפה, או לאפשר את השלב הזה, אבל שם לתת מקום לטראומה להתבטא. ולהסתכן בעירות. כמו שאמרתי קודם, אין שום דבר שבא ללא חשבון על משהו, אבל המטרה זה לתת את הפתרון הנכון ביותר למטופל. אז יש לנו ממש סממנים שאנחנו במהלך שנתיים, כמעט 3 שנים, חקרנו ובודדנו. סממנים שאנחנו היום יכולים להגיד שיצביעו על התפתחות של הפרעת שינה, והם מספיק מקיפים, כדי להצביע על כלל הפרעות השינה שנובעות מטריגרים שונים. זה היה עבודה מאוד ספציפית שנשענה על הרבה מאוד מחקרים שנערכו בעולם.
דיברת עם רופאים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, זאת אומרת ממש חקרת את האנשים שמתעסקים עם האנשים שיש להם בעיות שינה.
נכון, היינו צריכים להגיע לאנשים שנמצאים בחוד החנית של עולם הפרעות השינה, ולא רק, אלא לחבר אותם יחד לאיזשהו מעגל כולל של טראומה. כי גם כאב הוא טראומה, גם פוסט-טראומה זה טראומה, גם אנשים שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, גם אנשים שסובלים מסינדרומים כגון restless leg syndrome, לכולם יש איזושהי נגיעה של טראומה של הגוף, ולכן היינו צריכים מגוון של אנשים, גם מעולם הפסיכולוגיה, גם מעולם הפסיכיאטריה, וגם מעולם הרפואה. ביחד איתם הצלחנו באמת לבודד את הסממנים. לאחר השלוש שנים האלה סיימנו את בלוק א'.
בלוק א', חלק ראשון במהלך הזה, בתהליך הזה.
נכון. כשאני מסתכל על הפרויקט, אני מחלק אותו לשלושה בלוקים, הבלוק הרפואי, הבלוק המכני והבלוק התכנותי. בעצם, כשיש לנו proof of concept, הוכחת התכנות על הבלוק הרפואי, שמגובה במחקרים הרלוונטיים, עברנו לבלוק השני, שהוא הבלוק המכני. והבלוק המכני עם אותו ידע, היה הבלוק שבו בעצם פיתחתי מכונה. מכונה שתדע לקחת מנת תרופה, ותוך פרק זמן שלא עולה על 90 שניות, למסור את אותה מנת תרופה למטופל בצורה אוטונומית לגמרי.
אז זה שילוב של חיישנים שמזהים את הפרעת השינה המתקרבת, ומכונה למסירת התרופה, שזה מכונה קיימת? זאת אומרת, אתה מלביש את זה על משהו, על פיתוח קיים, על מוצר קיים?
זה מערך של חיישנים, אכן, שמנטר, ואני מחבר אותו למכונה שלנו, זה בעצם עוד חלק מהפרויקט הזה, עוד חלק מאותה מילה שאנחנו פחות רוצים להשתמש בה, מאותו סטארט-אפ, הם מחוברים למכונה שדרשה כמה חודשים טובים של פיתוח מאפס, היום היא כבר עובדת, היא מתפקדת, היא אחרי הוכחת התכנות גם בפן המכני. כשהתחלתי את הפרויקט הזה, שני דברים עמדו לנגד עיניי. הדבר הראשון, אין מה לעשות, זה רווניו. איך אנחנו מייצרים מחזריות ויציבות פיננסי לחברה של המחלקת R&D אמיתית שתדע לתת פתרונות לא רק להפרעות שינה, אלא לכל הבעיות שאנחנו רוצים לפתור. הדבר השני, זה הפייננסס. לי היה מאוד חשוב לתחום את גבולות הגזרה הפיננסיים, כי אני יודע שאנשים שסובלים מבעיות שינה לרוב סובלים מעוד תופעות, והכסף לא נמצא בכיסם, וגם אם כן יש להם הרבה דברים אחרים שעליהם הם יצטרכו להוציא אותו. ולכן תחמנו את המחיר הסופי של היחידה, ומשם התקדמנו.
התרופה היא באוויר, דרך מכשיר נשימה?
המסירה של התרופה, כן, היא, לפחות בשלב א', זה יימסר בעזרת מסכה, מאוד דומה למסכה של, שאנשים משתמשים בה לדום נשימתי. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. היתרון העיקרי זה שלאורך כל הדרך, לאורך כל החיים של החברה, של Teta Dreams, היחידה הזאת תמשיך להימחר, והיא תהיה יחידה זולה יותר משלב ב'. שלב ב', זה בעצם יחידה שתדע למסור לא רק בצורה אוטונומית ללא התערבות של מגע אדם, אלא גם בצורה אלחוטית ללא מסכות את מנת התרופה. אם דיברנו קודם על האפקטיביות לטווח ארוך של כל פתרונות השינה, כל אותם תרופות, הכל מוגבל לשעת הערות של המטופל. זאת אומרת, מהרגע שנכנסתי למיטה ונרדמתי, אין לי דרך ליטול תרופה. אם לקחתי יותר מדי, אם לקחתי פחות מדי, אם אני אסבול מהפרעת שינה, אם היא תהיה חזקה או חלשה, או אולי אני לא אסבול ממנה בכלל, אין לי דרך לדעת. בנוסף לזה, למנן כמות תרופה לשינה של 8 שעות, או כמות תרופה לשינה של 4 שעות, לאדם הממוצע מן השורה אין דרך לעשות את זה. אלא אם כן יש לו תואר ברפואה או לימודי רוקחות.
ויש מנגנונים שמאפשרים לשחרר תרופות לאט, אבל המנגנון הזה, ברגע שהפעלת אותו, ברגע שלקחת את הכדור, למשל, שיש לו שכבות או משהו כזה, אז אין דרך חזרה. זאת אומרת, אתה חייב לקחת את התרופה.
נכון מאוד, ואתה גם לא רוצה להכניס לגוף שלך חומרים אם אין צורך. הפרעת שינה לא מגיעה בכל לילה, ובטח שלא באותו עוצמה. אז עוד ערך מוסף של היחידה, זה הניטור ולקיחת ההחלטות. אנחנו נשלב לא רק למידת מכונה, אלא גם בינה מלאכותית שתדע לקחת החלטות מושכלות. שהסתמכו על העדפות המטופל, על ההיסטוריה של הטיפול, וגם על הצפי של הפרעת השינה ומשך הזמן שנשאר לישון. יש עוד הרבה מאוד אלמנטים שאנחנו לוקחים בחשבון, אנחנו לא ניכנס כאן לעומק מפרט הזמן, אבל הרעיון הוא שאנחנו לא נכניס סתם תרופה. אם אין צורך, אנחנו נדע להתחשב במשך זמן השינה הרצוי, בעוצמת ההפרעה.
וכשאתה אומר בינה מלאכותית, אתה אומר בעצם הזיהוי הוא לא זיהוי טיפש, של מדד מסוים, אם הוא מעל 6, תן תרופה, אלא מכונה לומדת, אז איך היא לומדת? בוא נדבר על התהליך הזה.
החזון של החברה שלנו הוא מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, זה לא רק טיפול בבעיות שינה, אלא בסופו של דבר גם איסוף המידע הזה, כדי לאפשר טיפולים נכונים ומדויקים. תדמיין רופא, שיושב לידך כל לילה, מנטר את המדדים שלך, רושם אותם על פנקס, הוא יהיה רופא הרבה יותר חכם, כשהגיע הזמן לטפל בך.
כי הוא יכול לבדוק לא רק את הידע הרפואי הכללי, אלא גם איך זה קורה אצלך, זאת אומרת, איך מתבטאים אצלך השינויים לפני התעוררות, הפרעת שינה.
נכון, וגם מעבר להפרעות שינה, כשאותו רופא יקבל דאטה שיט, שהולך ברמה היומית, איך ישנת בכל יום, עם כל אותם מדדים שאנחנו מנטרים, הוא יוכל לקחת החלטות הרבה יותר חכמות על הטיפול שלך, וזה הרבה יותר רחב מזה, זה גם נוגע להסדירות קצב לב, ועוד הרבה דברים שאנחנו נדע לתת. אז המכונה תלמד, היא תיקח את כל המדדים האלה בשבע צירים שונים, ותעשה איזושהי פוליפית, איזושהי פונקציה מתמטית שתתאים את כל אותם מדדים, ואנחנו נייצר טרדליין. ואנחנו נדע להסתכל על הטרדליין הזה אחורה, ולראות אם אנחנו משפיעים, איך אנחנו משפיעים, האם הגוף מפתח אולי עמידות לתרופה. במידה והגוף פיתח עמידות לתרופה, אנחנו נדע להעלות את המינון בהתאם, או להוריד את המינון בהתאם, אנחנו נראה תגובה מוגברת. זאת אומרת שזה לא מכונה טיפשה של און ואוף, אלא יש פה הרבה מאוד שיקולים.
יש לה גם סוגי תרופות שונים?
בעתיד אנחנו בעזרת אדפטציה מאוד מאוד קטנה, נדע לעשות התאמה למגוון סוגי תרופות ולא רק לתרופה שלנו.
עכשיו, אתה אומר לי שהמכונה הזאת לומדת, וכל המכונות האלה לומדות, ומלמדות אחת את השנייה מן הסתם, זאת אומרת, המידע מגיע אליכם. יכול להיות שאתם תוכלו גם לגלות, או לפחות לפתוח פתח למחקרים רפואיים חדשים על הפרעות שינה.
נכון מאוד, זה חלק מהחזון, זאת אומרת, זה לא רק המכונה ולא רק מסירת התרופה, אלא באמת לקחת את כל אותם אנשים שסובלים, ועוד אנשים שלצערנו יסבלו בעתיד, ועדיין לא סובלים, ולאפשר תווך מאוד רחב של מידע, ומאוד מאוד מדויק. תוך כמובן שמירה על הפרטיות של כל אדם ואדם, כי בסופו של דבר, המידע הוא לא שם ושם משפחה וגיל וגובה, אלא מספר סדרו של יחידה. וכך אנחנו גם מאפשרים את הפרטיות של אותו אדם, אבל גם מאפשרים את המאגר ביג דאטה הזה.
באיזה שלב זה נמצא? מתי אנחנו רואים את המוצר הזה בשוק?
אז כמו שאמרתי, את הבלוק הראשון, את הבלוק הרפואי, יש לנו הוכחת התכנות לניטור של הסממנים. את הבלוק המכני, גם כן סיימנו, יש לנו הוכחת התכנות, עיקר המאמץ היה על יצירת קורלציה של זמן, חום וכמות תרופה, שלושת הצירים האלה, ברגע שיש לנו את הפונקציה המתמטית של זמן, חום וכמות תרופה, אנחנו מתקדמים הלאה, השלב האחרון, הוא השלב התכנותי, שזה בעצם רקימת מערכת הנוירונים, הבינה המלאכותית ולמידת המכונה, שילוב שלהם בקוד שמפעיל את המכונה עצמה, שהוא קוד מעט יותר פשוט, קצת מצחיק להגיד פשוט כשאנחנו מדברים על דברים מורכבים כאלה, אבל מעט יותר פשוט, ויצירת סימביוזה של כל אותם בלוקים.
ואתם צריכים להגיע למבחנים קליניים.
השאיפה זה, כן, להגיע בשנה הקרובה לקליניקל טריילס, ובאמת לבדוק את זה על מטופלים. אנחנו כרגע עומדים בפני ראונד איי, עד עכשיו הכל מומן אין-האוס, בוטסטראפ, בשפה המקצועית, ועכשיו שוב כהחלטה ניהולית, אנחנו חושבים, שהגיע הזמן לעבור לשלב הבא ולעשות סבב גיוס ראשון. אנחנו צופים שתוך 5 שנים מהיום, כל אחד שצריך יוכל לקנות את היחידה, בין אם דרך אתר יהודי של Teta Dreams או דרך ריסיילרים.
מאחר שהטלפונים הסלולריים והשעוני ספורט וכל מיני דברים כאלה מודדים אותנו כל הזמן ולומדים את ההתנהגות שלנו ואיזה כושר ואיזה דופק ו... כל זה, יכול להיות שהמוצר שלכם, שהוא מורכב גם מחומרה וגם מתוכנה וגם מתרופות, זה משהו שירחש על ידי חברה גדולה שעוסקת בתחום הזה, של מכשירים ניידים ותוכנס כאיזשהו סטנדרט. האם זה יכול להיות שאתם תשתלבו בתוך משהו יותר גדול, יותר הוליסטי מבחינה רפואית?
בוודאי שזה יכול להיות. אנחנו מאוד מאוד פתוחים. תראה, בסופו של דבר בפרויקט הזה, מה שמנחה אותי, זה לעזור. לעזור לאוכלוסייה מאוד מאוד רחבה, שבתוכה נמצאת אוכלוסייה מאוד מצומצמת שקרובה אל ליבי, ובכל דרך שאפשר, אני לעולם לא אגיד לא לעזרה. כמובן שאנחנו גם צריכים לראות לאן אנחנו לוקחים את הפרויקט, כמובן שאנחנו צריכים לראות שאנחנו עדיין נשארים במסגרת הפיננסית שהגדרנו לעצמנו, כדי לאפשר לכל אדם לרכוש את היחידה, כל אדם שצריך אותה. יש פה הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון, אבל אנחנו לא שוללים את זה, ובוודאי ובוודאי שאם נמצא חברה גדולה, או בעתיד חברות ביטוח, שירצו לקחת ולעזור בתחום הזה, אנחנו בהחלט נשמח.
לפי הסטטיסטיקות שנתת, בוודאות יש אינסומנים בקרב מאזינינו, יש משהו שאתה רוצה להגיד להם?
כל אותם אנשים שסובלים מהפרעות שינה כאלה ואחרות, לאו דווקא מהשירות או כל הפרעה שהיא, כמובן שיכולים לפנות לי כשנגיע לשלב הקליניקל טרייל, אנחנו נצטרך כמה שיותר אנשים במנעד רחב ככל שניתן כדי לעשות את הקליניקל טרייל. כמובן שהוא יהיה בטוח לחלוטין וכפוף לכל התקנים והסטנדרטים של ניסויים קליניים. אתם מוזמנים לפנות. אנחנו נשאיר את הפרטים שלנו, אני מניח, בפודקאסט. פרט לאותם אנשים שסובלים מהפרעות שינה, אנחנו כרגע הולכים לבלוק התכנותי, שהוא בלוק גדול ומורכב, אז אם יש בקרב מאזיננו מי מהאנשים שמתמחה בארכיטקטורה, בלמידת מכונה, ב-Artificial Intelligent, ורואה את עצמו משתלב בכזאת חברה, ומבין מה זה להשתלב בחברת סטארט-אפ קטנה וצעירה שנמצאת בצעדי הראשונים, כנ"ל, אנחנו נשמח לשמוע, אנחנו מאוד פתוחים, ומאוד מאוד חשוב אבל, שתבינו את הכיוון ותבינו את הנתיב שבו אנחנו זורמים, אנחנו רוצים לעשות שינוי אמיתי, אנחנו באמת, מה שמוביל אותנו זה לעשות טוב, מעט, מעט טוב בעולם לא קל, של אנשים שבאמת צריכים את זה. וכמובן, אם יש לנו בקהל אנשים שמגיעים מעולם המדיקל, מעניין אותם סטארט-אפים כאלה, היו מעוניינים להשקיע, אנחנו מדברים כרגע בעיקר על משקיעים אסטרטגיים שלא רק ידעו לבוא ולתת את הכסף, אלא גם לפתוח דלתות ולעזור לנו לפרוץ. זה לא סגמנט קל, העולם המדיקל, אבל אנחנו באמת, אחרי מחקר מאוד מעמיק שנמשך מ-2018, יודעים שאנחנו מביאים כאן משהו חדש, שונה, שבאמת נחוץ. אז אם יש בין מאזינינו משקיעים שזה רלוונטיים להם, אנחנו נשמח לשמוע.
לסיכום, מה למדת על עצמך? במהלך הפיתוח הזה, מה אתה יודע היום שלא ידעת לפני, שאתה יכול לעשות, שאתה יודע לעשות?
הדבר הכי גדול שאני יכול להגיד, שלמדתי על עצמי מכל הסיבוב הזה, אי שם ב-2011 ועד היום, זה שאין שום דבר שאי אפשר לעשות. אני תמיד אומר שאם ניסית לעשות משהו ולא הצלחת, זה בסדר, אבל לא ניסית מספיק, וצריך לנסות יותר. אם אני חוזר לאותו משפט מתחילת השיחה של החיים, מתחלקים לשתי בחירות או לשחות או לטבוע, אני באמת מציע לכל אחד ואחד שמתמודד עם קושי, ויש המון רבדים של קשיים בעולם, אבל תדעו שמחר תמיד השמש זורחת, ותבחרו לקום ולעשות, ותדעו שהכל אפשרי, כל עוד תשקיעו את כל פולכם בזה.
עדי לב, בוגר הפקולטה להנדסת מכונות באפקה, מכללה אקדמית להנדסה בתל אביב, תודה רבה ושינה נעימה.
תודה רבה שאפשרתם לי להיות כאן, ובואו נהפוך את האפשרות לישון מחלום למציאות.
להתראות.